אוקיי, בואו נתחיל. בפעם הקודמת הגענו סוף סוף להגדרה של אורתודוקסיה מודרנית, והטענה הבסיסית שלי הייתה, בלי לחזור על הפרטים, הטענה הבסיסית שלי הייתה שמה שמגדיר את האורתודוקסיה המודרנית זה היחס שלה למודרנה, באופן לא מפתיע, אבל בתרגום למפה שסרטטתי, עם בגדי הים וכל מה שדיברנו אחר כך, אז בעצם האורתודוקסיה המודרנית זאת שמרנות מדרשית שמוכנה לעשות מדרשים גם על בסיס ערכי, לא רק על בסיס עובדתי. שמרנות מדרשית שמתבססת רק על מדרשים עובדתיים, על שינויים עובדתיים, זה יכול להיות גם חרדיות וגם כן, שמרנות לא מודרנית. שמרנות מודרנית מתייחדת לא בזה שהיא עושה מדרשים שמרנים, כי זה גם בשמרנות האחרת קיים, אלא בזה שהיא עושה אותם גם על בסיס ערכי, ולא רק על בסיס... אמרתי שאחרי ההגדרה הזאת, ועוד פעם אני אומר את זה ממש בקצרה, אחרי ההגדרה הזאת התחלתי, אמרתי שיש לי שלוש הערות שבעצם מסיימות את המהלך הזה. הערה ראשונה בעצם כבר אמרתי אותה בפעם הקודמת, בסוף הפעם הקודמת, אמרתי שלפי ההגדרה שלי לאורתודוקסיה מודרנית, נדמה לי שהאורתודוקסיה המודרנית, האורתודוקסיה המודרנית האמריקאית לא באמת עונה להגדרה הזאת. ולכאורה הביטוי או המונח הזה, אורתודוקסיה מודרנית, שאוב משם. אז זה קצת נראה מוזר שאני לוקח ביטוי ששאוב משם ומגדיר אותו באופן שלא מתאים למקור שממנו הוא בא. אבל על זה עניתי, כן, אמרתי בעצם עוד פעם, זה כמובן הכל הכללות, אבל לא פרוסי. באורתודוקסיה המודרנית, כן, מבית המדרש של הישיב היוניברסיטי למשל, שמה בעצם התפיסה היא, קראתי לה שמרנות מדרשית מפוקחת. לעומת מאובנת, שזה החרדית, אבל לא מודרן אורתודוקס במובן שאני מגדיר אותו. זאת הם לא מוכנים לקבל שינוי ערכי כבסיס של בדרך כלל התייחסו לדבר כזה כרפורמה. מה שהם עושים, הם פשוט עם עיניים פחות לשינויים העובדתיים, או לשינויים הערכיים ולהשלכות העובדתיות שלהם, כמו שראינו במאירי, על הגויים שמתנהגים באופן מוסרי, אבל זה, מבחינת הלוגיקה של השינויים, זה שינוי עובדתי, לא שינוי ערכי, ומנסים, כן, האורתודוקסים המודרניים המודרניים, מנסים לבסס את השינויים, במידה שהם דוגלים בשינוי, על בסיס של שינוי עובדתי, עם מקורות קדומים, זאת אומרת להסתמך על מקורות קדומים, הם לא יקבלו טענת פסנישט, או טענה שאומרת הערך השתנה ולכן משהו פה צריך להשתנות, הבאתי את הדוגמה של ההרכאות שזה במו גופי חטפתי את הבליסטראות מהם על האמירה הזאת, אבל באופן כללי נדמה לי שזאת גישה, המודרן אורתודוקס האמריקאי זאת גישה שמרנית, שמרנית לא מודרנית. בהגדרה שלי. למה בכל זאת אני משתמש במונח הזה? שתי סיבות. א', המינוח לא מעכב, זה סמנטיקה. צידי תקראו לזה אחרת. מה שחשוב לי זה רק לראות איזה אופציות קיימות על המפה. איך קוראים להם? האם קוראים לזה מודרן אורתודוקס או לא קוראים לזה מודרן אורתודוקס? תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה לא ממש משנה. לכן אני לא... זאת לא שאלה חשובה. אבל יש פה תשובה נוספת שהיא כן קצת... נוגעת למהות, לסוציולוגיה ולמהות, וזה שאני חושב שהרבה פעמים מודרן אורתודוקס אמריקאי כן ער לשינויים הערכיים ומוכן או עושה בהם שימוש כדי לגבש את תפיסת עולמו ההלכתית. הוא רק לא מודה בזה. הוא לא מודה בזה לא כלפי חוץ, אבל נדמה לי שהרבה פעמים גם לא כלפי עצמו. כי זה נראה לו רפורמי, אז הוא לא יכול לעשות את זה, אז מה הוא עושה? הוא שותל את זה בתוך מקורות קיימים, ומנסה איכשהו לארגן איזשהו מדרש עובדתי, שמרני עובדתי, כזה או אחר, כדי להצדיק את הגישה ההלכתית שלו, כשבעצם בבסיס מדובר פה על איזושהי טענה ערכית. אני לא אחזור שוב פעם לדוגמאות, הבאתי דוגמאות לדברים האלה, כמו עיבוד עבודה זרה, הצלת גוי בשבת, אנחנו נתלים בכל מיני נימוקים, אני לא משתכנע שאלה באמת הנימוקים, אלה נימוקים שנאמרים רק בגלל שאנשים לא מוכנים להודות שמדובר פה על מודרן אורתודוקס במובן שלי. לכן אני אומר שגם המודרן אורתודוקס האמריקאי, נכון שבפנומנולוגיה שלו, בטיעונים שאתם שומעים שם, לא תראו טיעונים מהטיפוס שאפיינתי פה כמודרן אורתודוקס. אבל אני כן חושב שזה נמצא שם. וזה נמצא שם שבגלל שהם לא מוכנים לקבל מודל כזה כמודל אורתודוקסי, שמרני, אז הם עוטפים את זה בטיעונים על בסיס עובדתי. אבל אני לא באמת מאמין להם שזה כל העניין. הרבה פעמים אגב המודרן אורתודוקס בכלל לא עוסק בטיעונים. הוא סתם נוהג כמו שהוא חושב לנכון, בלי לעסוק באיזשהו מתן דין וחשבון מפורט לעצמו, על מה הוא מתבסס, ואיזה שינוי כן, ואיזה שינוי לא, זה לא, לא מתעסקים עם זה כמעט, הם פשוט זורמים, הם הולכים עם זה, כשאתה עושה לעצמך את החשבון, על מה יכולה להתבסס גישה כזאת, אני חושב שהחשבון האמיתי הוא מודרן אורתודוקס במובן שאני מדבר עליו, וזה שהם לא עושים את החשבון הזה, זה בדיוק כדי לא לעמוד מול המראה, ולגלות על עצמם שהם מודרן אורתודוקס במובן שלי. הם מעדיפים למכור לעצמם את הלוקש, שהם עדיין מודרן אורתודוקס במובן שלהם. זה יותר נוח, זה נראה פחות רפורמי, ואתם מבינים שבארצות הברית, ההאשמה בזה שאתה רפורמי, יותר קשה ויותר מציקה, מאשר מה שקורה פה בארץ. פה בארץ רפורמיות זה אנקדוטה. זאת לא אופציה שבאמת נמצאת על המפה, בזירה. אז לכן, נגיד שמישהו רפורמי, זה לא ממש מטריד, לא ממש מעניין, לפחות לא באותה עוצמה כמו בארצות הברית. בארצות הברית, הבידול שאתה צריך לעשות מהרפורמים הוא הרבה יותר אקוטי, במישור המעשי. זה הרבה יותר חשוב לאנשים לבדל את עצמם מהרפורמיות מאשר כאן בארץ. ולכן, אני מניח שפחות נוח לאנשים לדבר בשפה שנשמעת שפה רפורמית. אז הם מסתירים את זה מאחורי טיעונים של שמרנות, מה שקראתי שמרנות מפוקחת, כזו או אחרת. אז זאת הייתה ההערה הראשונה. ההערה השנייה, זה מחזירה אותי לשאלה של ציונות דתית. אני מזכיר לכם שוב את מה שהזכרתי כבר יותר מפעם אחת, שחרדיות מניחה שתי הנחות שלכאורה אין קשר ביניהם, התנגדות לציונות, להקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, לפחות במתכונתו העכשווית, והתנגדות למודרנה. שתי אידאות שאין קשר הכרחי ביניהן, אבל שתיהן אומצו על ידי הזרם המרכזי החרדי. ממילא, יהדות לא חרדית יכולה להיות לפחות משני סוגים. או מי שמתנגד למרכיב הראשון, לאנטי-ציונות, זאת אומרת ציונות דתית, או מי שמתנגד למרכיב השני של ההתנגדות לרפורמה, זאת אומרת ציונות מודרנית, או אורתודוקסיה מודרנית, סליחה. אורתודוקסיה מודרנית וציונות דתית, אלה בדיוק שני הכתבים המנוגדים לחרדיות. כל אחד מהם מתנגד לאספקט אחר מתוך השניים שמאפיינים את החרדיות. אבל במבנה כזה, כמו שאמרתי, אנחנו רואים מאוד בבירור למה לא אמור להיות קשר בין שני זרמים האלה, חוץ מזה שהם לא חרדים, אבל אחד לא חרדי בגלל אספקט א' ואחד לא חרדי בגלל אספקט ב'. אין שום סיבה לזהות את שני הזרמים האלה כמו שבפועל קורה בישראל. בישראל שני הזרמים האלה מזוהים, הם לא מבחינים את עצמם אחד מהשני, לפחות ברמה הזהותית, ולכן נוצרים פה המון המון בלבולים. אין קשר בין שני הדברים. אני בדיוק חושב עכשיו, כדי להדגים את הלוגיקה של העניין, יש מאמר מאוד מעניין של אבן העזל, רבי סר זלמן, מלצר. הוא כתב במאמר, הוא חוזר את זה אחרי זה גם על הלכות שבת, באבן העזל הלכות שבת, וקהילות יעקב מביא את המאמר הזה, קהילות יעקב על שבת, על בניין בכלים, יש לו סימן ארוך על בניין בכלים. אבן העזל מסביר כל מיני תופעות מוזרות במלאכת בונה, ברמב״ם. הוא אומר שבעצם ההגדרה של בונה זה מי שמקבץ חלקים ויוצר מהם חלל. כן, מה זה בית? כשאני בונה בית, אז אני לוקח לבנים, קרשים, אוסף אותם, מחבר אותם זה לזה, ויוצר איזשהו חלל פונקציונלי. דירה, בית, שבתוכו אני מתפקד, משהו שיכול, אפשר לתפקד בתוכו. אז בעצם בניית בית בהגדרה היסודית שלה, זה קיבוץ חלקים כדי ליצור חלל פונקציונלי. אוקיי? המינוח הוא שלי כמובן, לא של רבי זלמן, אבל זה מה שהוא כותב. עכשיו, התולדות של, של בונה, הוא טוען, ורואים את זה ברמב״ם גם, מחולקות לשתיים, שני סוגים. תולדה אחת זה קיבוץ חלקים, קיבוץ חלקים שהוא לא יוצר חלל פונקציונלי. למשל מגבן, מגבן גבינה, בעצם אתה אוסף את חלקי הגבינה ויוצר מהם גוש מוצק. זה בעצם תולדה של בונה, ככה רמב״ם כותב, ופשטות זה דאורייתא, זה לא דרבנן, למרות שלא נוצר פה חלל. המבנה שנוצר פה לא דומה לבית. אבל עדיין יש פה קיבוץ חלקים, ויצירת איזשהו מכלול שהוא לא חלל. אוקיי? זה סוג אחד של תולדות. סוג אחר של תולדות זה יצירת אוהל. אוהל בעצם לא מורכב מחלקים, אני שם סמיכה למעלה, על עמודים או משהו כזה, והחלל שנוצר מתחת לסמיכה הזאת נקרא אוהל. אסור מדאורייתא לעשות את זה בשבת, זה תולדה של בונה. יש אוהל ארעי, אוהל קבע, אני לא יכנס על הפרטים. וזה באופן עקרוני התולדה מהסוג השני. מה היחס בין שתי התולדות האלה? אין שום דמיון ביניהם. שום דמיון. זאת אומרת, האוהל הוא תולדה של בונה בגלל שגם שם נוצר חלל פונקציונלי, אבל אין קיבוץ חלקים. במגבן יש קיבוץ חלקים, אבל לא נוצר חלל פונקציונלי. כל אחד מהם דומה לאב של בונה מאספקט אחר, כיוון שבבונה יש שני אספקטים, כל אחד מאלה דומה לבונה באספקט אחר, ולכן שניהם דומים לבונה. אבל זה לא טרנזיטיבי. זאת אומרת, הם לא דומים, שניהם דומים למשהו שלישי, אבל ביניהם אין שום דמיון. כי האחד דומה למשהו ההוא באספקט א', השני דומה למשהו ההוא באספקט ב'. אז בין האחד לבין השני אין שום דמיון. למרות ששניהם דומים לאותו דבר. הם דומים לו מאספקטים אחרים. אז זה, אני חושב שזה משל טוב ללוגיקה שאני מדבר עליה כאן. למרות שאנחנו רגילים לזהות ציונות דתית עם אורתודוקסיה מודרנית, אנחנו רגילים לזהות את זה רק בגלל ששניהם הם יהדות או דתיות לא חרדית. אבל כשמסתכלים על הדמיון בין שני אלה, אין דמיון. אין שום דמיון, זה שתי אידאות בלתי תלויות. אחד מהם מתנגד לחרדיות בגלל שהוא ציוני, השני מתנגד לחרדיות בגלל שהוא מודרני. אין קשר בין שני הדברים האלה. אני אחדד את זה עוד מעט יותר, הייתה פה שאלה קודם שהציע שכן אפשר לזהות את שני הדברים, לדעתי אי אפשר, ואני אזהה את זה עוד מעט קצת בצורה יותר מחודדת. מה קורה בעמדה הציונות דתית, הציונית דתית? שימו לב, עמדה ציונית דתית, אני מדבר כרגע על מישהו שהוא לא חרדי כי הוא תומך במהלך הציוני, בהקמת מדינה, בלי קשר ליחסו למודרנה. או שהוא גם אורתודוקס מודרני. זאת אומרת, שתי הקבוצות האלה, זה לא אומר שלא יכול להיות מישהו ששייך לשתיהם. אני רק אומר שברמה העקרונית, בשתי הקבוצות האלה אין קשר. השייכות לראשונה והשייכות השנייה הן בלתי תלויות. הן לא סותרות, אבל הן בלתי תלויות. אתה יכול לבחור באופן בלתי תלוי אם להשתייך לקבוצה א', ואם להשתייך לקבוצה ב', אין קשר ביניהם. עכשיו, מה קורה? כשאני מסתכל על ההנמקות הציוניות דתיות, ההנמקות האלה הן בדרך כלל הנמקות של, שאפילו לא מדרש שמרני. אין כלום במפה, לפי המפה שסרטטתי כאן. על מה מבססים את הציונות הדתית? כן, על מה הוגים של ציונות דתית או אנשים של ציונות דתית, על מה הם מבססים את תפיסתם? פשוט מאוד, יש מצווה לכבוש את הארץ, ליישב את הארץ, מצוות התלויות בארץ, לא יודע מה, הזדהות או חיבור עם כלל ישראל, זה יכול להיות גם רעיונות פחות קשורים להלכה, אבל כל הרעיונות האלה הם רעיונות תורניים והלכתיים פשוטים. ובסופו של דבר הציונות הדתית הקלאסית טוענת שזה היישום הנכון של צווי התורה בזמננו, לא בזמננו אלא בכלל, ואפילו בלי מדרש שמרני, זה פשוט שמרנות, זה פשוט פרשנות פשטית לתורה. יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל ו ולהתיישב בה כעם, אז אנחנו כובשים את ארץ ישראל ומתיישבים בה כעם. זה הכל. פשוט יישום של מצוות עשה דאורייתא, כי מצוות עשה דלת של הרמב"ן. הרמב"ם לא מקבל אותה, אבל לא חשוב. הם תופסים שיש מצוות עשה כזאת, ולכן צריך ליישב את הארץ. אז שימו לב שהבסיס לציונות דתית הוא לא משהו שהתחדש עכשיו, אין פה הידרשות למדרש שמרני, אני לא צריך לשנות איזשהו עיקרון הלכתי בגלל נסיבות שונות או ערכים שהשתנו, שום דבר. אני פשוט מיישם את מה שהתורה אומרת לי מאז ומעולם. באופן עקרוני, היינו צריכים לעשות את זה גם במאה ה-12, ה-13, ה-14, ה-15, בכל המאות עד היום. רק אולי לא הייתה הזדמנות פרקטית, אולי כן הייתה והתרשלנו, לא חשוב, אבל לא השתנה פה שום דבר שאומר שאומנם ההלכה פעם אמרה כך, אבל היום צריך ליישם אותה אחרת, כן, נסיבות השתנו. אין שום טיעון כזה בבסיס הציונות הדתית. הטיעון בבסיס הציונות הדתית הוא טיעון שמרני פשטי, שמרני קלאסי. זה אפילו לא שמרנות מדרשית, זה שמרנות פשטית. בואו, לא השתנה שום דבר, פשוט צריך ליישם את מה שהתורה מצפה מאיתנו, זה הכל. לכן טיעונים מן הסוג הזה לא קשורים בשום צורה לאורתודוקסיה מודרנית. בשום צורה. זה לא, לא רק שזה לא קשור לאורתודוקסיה מודרנית, זה לא קשור בכלל לשמרנות מדרשית. זה נמצא אפילו ימין על החרדיות, במובן של ה... יכול להימצא. אפילו ימין על החרדיות, במובן של התייחסות להלכה להפך, זה אולטרה חרדיות. אנחנו ממשיכים ליישם, או מקפידים ליישם את הוראות ההלכה בדיוק כפי שהם נכתבו, מאז ומעולם, כפי שהיו מחייבות תמיד, as is, ממשיכים ללכת עם בגד ים. בדיוק אותו דבר, למרות שיש התנגדויות והכל לא מעניין. אנחנו מקיימים את צו התורה, בלי להתחשב בשינוי הנסיבות, לא בגלל שינוי הנסיבות. זה לא רק שזה לא בגלל שינוי הנסיבות, אלא זה להפך. לפעמים זה אפילו נגד שינוי הנסיבות. ולכן, מה שיש בציונות דתית על המפה שסרטטתי כאן, זה בכלל לא שמרנות מדרשית אפילו, שלא לדבר על מודרן אורתודוקס. זה שמרנות פשטית. בסך הכל דבקות בערכים ההלכתיים, זה הכל. התורניים אולי רחבים יותר, לא רק הלכתיים, לא חשוב. אבל... רגע, אני אעשה פה... אז לכן, לכן טענתי קודם, שאין קשר בין תפיסה ציונית דתית לבין מודרן אורתודוקס. יכול להיות עוד פעם שיהיה אדם שהוא ציוני דתי וגם מודרן אורתודוקס, אבל אין קשר ביניהם. האידאה של ציונות דתית היא אידאה של שמרנות פשטית ביסודה. עכשיו בואו נחשוב רגע מה קורה אם מישהו שמצטרף לתנועה הציונית או שדוגל בציונות, לא בגלל הבסיס ההלכתי שתיארתי כאן, אלא כחלק מאביב העמים. כמו שכל עם רוצה ריבונות, רוצה עצמאות, רוצה טריטוריה משלו, מדינה משלו, גם עם ישראל זכאי ורוצה, יש לו שאיפות דומות לכל עם אחר, להקים מדינה עצמאית משלו, עבור העם שלו, במקום שלו, בארץ שלו, וכן הלאה. זאת אורתודוקסיה מודרנית, זאת, הייתי אומר אפילו לא אורתודוקסיה מודרנית, זאת ציונות חילונית. זה לא ציונות דתית, זה ציונות חילונית. אביב העמים יכול להיות שהשפיע ועורר את הציונים הדתיים לקיים את המצווה שהם צריכים לקיים, אבל הוא לא נוטל חלק בהנמקה לתפיסה שלהם. יכול להיות שהייתה לזה איזושהי סביר, שהייתה לזה איזושהי השפעה, כי הרי הציונות החילונית התחילה את העניין הזה, והציונות החילונית ודאי הושפעה מאביב העמים, לא ממצוות כיבוש הארץ. אז לכן, או לא רק ממצוות כיבוש הארץ, היו השפעות דתיות באותה תקופה. בכל מקרה, הטענה היא שההנמקה שמתבססת על ערכים לאומיים, על ערכים שהתחדשו, זאת בכלל ההנמקה של ציונות חילונית. זה לא ההנמקה של ציונות דתית. ולכן ציונות דתית היא לא רק שהיא לא קשורה למודרן אורתודוקס, היא לא קשורה בכלל לשמרנות מדרשית, זאת שמרנות פשטית. להפך, שמרנות פשטית שמאשימה את החרדים בלבישת דובון, בהורדת הבגד ים ולבישת דובון. מה אתם לא מקיימים? יש מצווה לכבוש את הארץ וליישב אותה. איך זה שאתם לא מקיימים את זה? יש תביעה כלפיהם, החרדים יצטרכו מדרש שיסביר למה הם לא מקיימים את המצווה הזאת, כי גם הם מסכימים שיש מצווה כזאת. למעט מיעוט זניח, כן? המגילת אסתר המפורסם שהסוחת שובר כבר כתב עליו שהוא כן, לא, הרב חיים כהן מהתוספות, שאומר שבזמן הזה אין, הוא אומר, זה תלמיד טועה, הרב חיים כהן הזה. בכתובות, תוספות בכתובות. אז רוב מוחלט של החרדיות ודאי מסכים עם התפיסה ההלכתית של הציונות הדתית. ודווקא הם עושים מדרשים ושיקולים כאלה ואחרים, כדי להסביר שבכל זאת בזמן הזה הם לא מצטרפים למהלך, ולא מקיימים את המצווה הזאת. אז במובן הזה, הציונות הדתית היא יותר פונדמנטליסטית מהחרדיות, יותר נצמדת לערכים הקדומים, כן, באופן פשטי, בלי מדרשים, הרבה יותר מאשר החרדיות האנטי-ציונית. זה קצת מפתיע, אבל כשתחשבו על זה, אז תראו שזה ברור שזה ככה. החרדים הם אלה שמחדשים פה גישה. אז עכשיו כמובן, יש גם אספקטים של שיתוף פעולה עם חילונים וכולי, זה כבר פחות ברור לצד של הציונות הדתית, אבל עצם המהלך הציוני של להקים פה מדינה ריבונית ולכנס את עם ישראל לארץ ישראל ולקיים מצוות התלויות בארץ והכל, זה א' ב' של שמירת הלכה כפשוטה. כל מי שלא עושה את זה, הוא זה שצריך לנמק ולהביא מדרשים ופרשנויות שיסבירו למה בכל זאת הוא נאמן להלכה. ובנסיבות הקיימות הוא לא מקיים את ציוויה as is, בצורה פשטית. זה צד אחד. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, יכולה להיות הנמקה אחרת לציונות, וזו הנמקה של הציונות החילונית, שאומרת, יש את אביב העמים, לעמים יש שאיפות לאומיות, גם לעם ישראל יש שאיפות לאומיות, וכמו כולם, גם לנו יש זכות ומגיע לנו, וראוי שנשאף לממש את הריבונות ואת העצמאות שלנו במדינה עצמאית, בארץ ישראל, שזה בסך הכל המורשת שלנו, בלי קשר לדתיות, פשוט היסטורית, זה המולדת שלנו, משם הסנטימנט שלנו הוא לשם. אז זאת השאיפה של ציונות חילונית. עכשיו, אני כמה פעמים כתבתי, שכן, אז היה באיזה ראיון פעם בשבע, שראינו אותי, אז אמרתי שאני יהודי דתי וציוני חילוני. אחרי זה מישהו העיר לי שזה לקוח מישאיו ליבוביץ', אפילו לא זכרתי, אבל כנראה לקחתי את זה ממנו. מה פירוש? זה, כן, המקף המפורסם, כששאלו את יוסף בורג, מה העיקר בציונות הדתית, הציונות או הדתיות? זאת שאלה כמובן פרובוקטיבית של חרדים. אז בורג ענה, העיקר זה לא הציונות ולא הדתיות, אלא המקף. המקף שמחבר ביניהם. ובמובן מסוים אני חושב שזה לא חידוד, זאת הבנה מאוד עמוקה של התנועה הזאת שנקראת ציונות דתית. כי הציונות הדתית אין פירושו להיות ציוני ולהיות דתי, אלא שהציונות שלך היא דתית. אתה מצטרף לתנועה הציונית, אבל לא מהסיבה שהציוני החילוני נמצא בה, אלא מסיבות דתיות, כמו שאמרתי קודם, מצוות יישוב הארץ וכולי, מצוות התלויות בארץ וכדומה. אז לכן בעצם העיקר של הציונות הדתית זה המקף. עכשיו אני טענתי שאני ציוני דתי בלי מקף. זאת אומרת, אני יהודי דתי, אבל הציונות שלי היא ציונות חילונית. היא ציונות חילונית לא במובן שמצוות התלויות בארץ לא חשובות לי, או שמצוות יישוב הארץ או כיבוש הארץ לא חשובה לי, אלא במובן הזה שהציונות שלי לא תלויה בהם. זאת הזדמנות טובה לקיים מצוות התלויות בארץ, ואולי לקיים מצוות יישוב הארץ אם יש מצווה כזאת. אבל לא בגלל זה אני ציוני. אני ציוני בגלל אביב העמים, בדיוק כמו בן גוריון. ולכן הציונות שלי היא חילונית, היא לא על בסיס דתי. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאני מאמץ פה ערך מודרני, את הערך של הלאומיות, אביב העמים, במקביל לערכים הדתיים שלי. כמובן זה משתלב, זה מכניס, זה נכנס לחיים שלי ואני מקבל החלטות גם לפי הערכים האלה. אבל זה אימוץ של ערכים מודרניים, זה לא שאוב מהתורה. בתורה אין ערך להיות עצמאי ולהיות עם חופשי בארצנו. אפשר לפלפל ולהוציא את זה בוורטים. באופן הפשוט, אין ערך כזה, צריך לשבת בארץ ישראל, צריך לקיים מצוות התלויות בארץ, אולי לכבוש אותה, הכל טוב, זהו. לא מדברים בשפה מודרנית של ריבונות, של מדינה, זה לא השפה שדובר בה עד לפני, לא יודע כמה, 150 שנה. אז לכן, קצת יותר אולי, אז לכן זה לא זה השיח. הערכים הלאומיים, הערכים של ריבונות, של עצמאות, של מדינה, של זהות לאומית, אלה ערכים מודרניים. ולכן הכינון של הציונות על הערכים האלה, בעצם משקף לא ציונות דתית, אלא דווקא אורתודוקסיה מודרנית. כי זה בעצם אומר שאני מאמץ ערך מודרני, ומכניס אותו לתוך ההתנהלות הערכית וגם הדתית שלי. אבל לא בגלל שזה נובע ממקורות דתיים, אלא בלי קשר לזה. אפשר גם לבסס על מקורות דתיים, ואני מפקפק קצת בעניין הזה, כי יש פה, אני לא חושב שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית, במובן שהיא מקיימת את מצוות כיבוש הארץ, כיבוש הארץ, אבל זה כבר באמת פרשייה שצריך לדון בלחוד. אבל גם אם כן, גם אם אפשר לבסס את זה על ערכים דתיים, אני לא צריך אותם בשביל זה, גם אם הם נכונים, גם בלי זה אני ציוני, כמו שבן גוריון, כמו שלייבוביץ' אמר, כן, בסקר של אנשי רוח, שעשו סקר בין, עיתונאים עשו סקר בין אנשי רוח בשנות ה-50, שאלו את כולם, למה אתה ציוני? תשובה קצרה, אז מכל אחד, למה אתה ציוני? אז לייבוביץ' אמר, because we fed up of the goyim, מישהו תיקן אותי אחרי זה, fed up מהשלטון של הגויים, כן? אבל אני זכרתי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה שוב, we fed up of the goyim, מה זאת אומרת, אני נמצא פה ואני ציוני, לא כי יש מצוות יישוב הארץ, לא בגלל שזה נורא דתי וזה מאפשר לי לקיים מצוות, אלא כי נמאסתי מהגויים, אני רוצה מדינה של יהודים, עצמאית, ריבונות, הגדרה עצמית, זה הכל, אביב העמים לגמרי. זה בדיוק.
מבחינתך המדינה היא לא התחלת דגאולה.
אין לי מושג. מבחינתי הציונות שלי לא תלויה בזה שהיא התחלת דגאולה. אולי היא כן ואולי היא לא. אני לא חושב שמישהו יודע, אבל אני בטח לא יודע.
אז כל התפילות האלה שממוקדות לכיוון המדינה, הצבא, הלל.
עושה לי חררה בדרך כלל.
מה?
עושה לי חררה.
אה, אוקיי.
פעם היה חופה של תלמיד שלי מירוחם, זה היה מאוד משעשע. היה חופה של תלמיד שלי מירוחם, וקראו לי מתחת לחופה לקרוא את התפילה לשלום המדינה. החבר'ה שם מתו מצחוק, בתלמידים שלי. מתו מצחוק כי הם ידעו שאני מקבל חום מהתפילה הזאת. בתמימות קראו לי, אני לא חושב שהוא עשה את זה בכוונה, לא נראה לי שעשה את זה בכוונה. בתמימות, אז הלכתי שם ואמרתי את זה, כי לא רציתי לעשות שם פרובוקציות. אבל ממש לא מדבר אליי, התפילה הזאת זרה לי לחלוטין. זה מבחינתי זה כמו תפילה לשלום הקירה, הקיסר ירום עודו. לא שההזדהות שלי עם המדינה היא כמו עם הקיסר, אני מאוד מזדהה איתה. אני רק לא רואה בה חלק מהמימד הדתי שלי. זאת אומרת, אני לא קושר אותה לעולם הדתי שלי. אני מקבל חום מהכישורים האלה. בעיניי זה מוביל לפשיזם מאוד בעייתי. כל הדגלים בבית הכנסת עושים לי חום. דגלים באופן כללי עושים לי חום, אבל בית הכנסת זה עוד שתי מעלות.
אז אני קצת עוד יותר הולך הלאה. אתה גם לא היית נושא תפילה כשאנחנו יוצאים למלחמה.
לא, זה משהו אחר. אני לא הייתי נושא תפילה כשיוצאים למלחמה, כי אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא עוזר, מעורב בעולם. אבל בלי קשר לשאלה, אז לא קשור לשאלה הציונית. אם הייתי חושב שהקדוש ברוך הוא עוזר, אז הייתי נושא תפילה כדי שיעזור לי. כמו שאני מבקש ממנו שירפא אותי. לא קשור לערך הדתי של המדינה. אני רוצה להישאר חי, אני רוצה לחיות פה, אני רוצה לשמור על העצמאות שלי ושלא יהרגו אותי ושלא יזרקו אותי לים. אם אני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי בזה, אז כמובן הייתי מבקש, למה לא? לא קשור לציונות. זה דבר, השירות בצבא. השירות בצבא זאת חובה אזרחית, זו לא מצווה דתית. זאת חובה אזרחית שכל אזרח שלו יעלי למדינה שלו, צריך למלא את זכויותיו ואת חובותיו, לא בגלל שיש מצוות כיבוש הארץ ועזרת ישראל מיד צר. זה אולי גם נכון, עוד פעם אני אומר. אבל לא זה הבסיס היסודי שבגללו אני חושב שיש חובת שירות.
אפשר שאלה קטנה? אפשר שאלה קטנה? הגישה הזו של הרב לציונות, שמזכירה מאוד את לייבוביץ' וגם אני מאוד מאוד תומך בה, משום מה גם לייבוביץ' וגם הרב, כשאני קורא את הדברים, מאוד פתוחים לדרשנות ערכית מודרנית. ואיך זה קשור באמת ליחס הזה לציונות כמשהו שהוא לא דתי, אלא כדי שנחיה בחופש.
אני הסברתי עכשיו, שדווקא בגלל שזה לא בא על בסיס דתי, זה מתקשר למודרן אורתודוקס. כי זה בעצם אומר שהערכים שעליהם אני מתבסס כאן, הם ערכים מודרניים, חיצוניים. זה לא פרשנות לתורה, או חילוץ של ערכים מטה הלכתיים מתוך התורה. אולי יש גם את זה, אבל זה לא הבסיס היסודי שעליו אני בונה את זה. זה בדיוק ההגדרה של מודרן אורתודוקס. הכרה בתקפות של ערכים חיצוניים, והכנסתם לעולם הדתי שלי, במובן הזה שזה כמובן מקרין, יש לזה השלכות דתיות. אני חושב שבמובן הזה אתה חייב לשתף פעולה עם המדינה, אתה חייב לשרת בצבא, אבל לא כי המדינה היא התחלת דגאולה, ולא כי יש איזושהי מצווה שאנחנו מקיימים בזה, אלא כי יש חובה להיות לויאלי ולקיים את חובותיך ותמורת זכויותיך שאתה מקבל, וזאת כמובן גם כל ערך מוסרי הוא גם רצון השם.
אבל, אבל השלילה של התוכן הדתי של הדת, שהרב אמר לפני כמה דקות שזה, שיש בזה סכנה גדולה של פשיזם, שאנחנו אולי רואים את זה גם היום, אז זה לא טענה מאוד ערכית שמעידה בכלל על, על, על מתן ערכיות עמוקה לכל העבודת השם שלנו.
אני מסכים, זה מחזק עוד יותר את המאפיין המודרן אורתודוקסי של התפיסה הזאת. אם אתה לוקח את זה מערכים לאומיים מודרניים, אז אתה מודרן אורתודוקס. אם אתה אפילו מסתייג מההתבססות על ערכים דתיים, אז אתה עוד יותר מודרן אורתודוקס. אוקיי? זאת אומרת, זה... אני מסכים לגמרי. אז בעצם הטענה, אז תשימו לב מה שקורה פה, שיש פה שתי תפיסות ציוניות דתיות, אחת עם מקף ואחת בלי מקף. הראשונה היא שמרנות פשטית, אפילו לא מדרשית. והשנייה היא מודרן אורתודוקס. אני חושב שזה, הניתוח הזה מחדד בצורה הכי טובה את הנתק, כמעט הניגוד, לא ניגוד, אבל אי תלות, בין ציונות דתית לבין מודרן אורתודוקס. זה פשוט שני דברים בלתי תלויים. אין קשר בין להפך. האחד מהם אומר שאתה בעצם לא נמצא בשני. אתה יכול להימצא בשניהם, אבל אחד מהם במובן מסוים מייתר את השני. אוקיי? אז לכן אני חושב שהניתוח הזה מגדיר היטב את או מחדד היטב את ההבדל בין שני הגוונים האלה של יהדות לא חרדית, מודרן אורתודוקס וציונות דתית.
יש האם זה יהיה נכון שבעצם מבחינתך אין מקום בעצם למפלגה שהדגל שלה זה דת?
לא, אני חושב שזה נכון, אבל לא בגלל הסיבה הזאת. אני חושב שזה מזיק פשוט, לכן אני מתנגד לזה. אבל מבחינת עצם התפיסה, לא בהכרח. כי אתה יכול להקים מפלגה שרוצה לגרום לכך שאזרחים, ואולי המדינה עצמה, יקיימו כמה שיותר מהמצוות. זה לא קשור לשאלה האם כיבוש הארץ והקמת מדינה זה ערך דתי. ברור שיש עניין שיהודים יקיימו מצוות. זה אף אחד לא מתווכח על זה. אז אם מישהו חושב שמפלגות דתיות מקדמות את העניין הזה, אני לא. אבל אם יש מישהו שחושב שכן, הוא יכול לדגול בזה גם אם הוא מודרן אורתודוקס כמוני. זאת אומרת, אני לא דוגל בזה, אבל לא מהסיבה המודרן אורתודוקסית. פשוט מסיבה פרקטית, אני לא חושב שזה מועיל. להפך, בדרך כלל מזיק. אז יש בהקשר הזה, זה תמיד קופץ לי, בבני ברק יש בדיחה מפורסמת על הרב מפונוביץ'. הרב מפונוביץ' הרי היה תולה דגל כל יום עצמאות על גג הישיבה. עכשיו האפולוגטיקנים של היום כמובן מסבירים שהוא חשש מהציונים כי הם חשודים על שפיכות דמים. אז הוא פחד שאם הוא לא יתלה שם דגל אז יירו בו ובתלמידי הישיבה. אין גבול לרמות היצירתיות בפרשנות שהם נותנים למה שלא מתאים להם. בכל אופן, אז הוא תלה שם דגל, אני שמעתי פעם מדוב גניחובסקי, העיתונאי, היינו פעם בשבת ביחד, הוא סיפר לי שהוא ישב עם הרב מפונוביץ' על הגג, והם ביחד שמרו כל היום על הדגל, הם למדו יחד, דיברו, הם שמרו ביחד על הדגל. הוא כן מאיש בני ברק של פעם, אחיו הרי היה ראש שיבת שבין. לא. הוא היה חבר כנסת בעצם. לא, היה כן, היה דוב גניר, היה, אני יכול להסתכל, כן, היה ראשי ועצ'בין, כן. בכל אופן, אז והתלמידים ניסו כל הזמן לגנוב את הדגל, הם שיחקו שם את משחק הדגל כל יום העצמאות, כי התלמידים היו דוסים אמיתיים, לא כמו החפפן שראש הישיבה שלהם, שהוא היה חפפן ציוני בסתר. עכשיו, הרב מפולוביץ', אבל בנוסף לדגל, לא אמר הלל ביום העצמאות. בטח לא הורה בישיבה להגיד הלל. אבל מצד שני גם לא אמרו תחנון. כמו יום טוב, כן, שלא אומרים תחנון. אז פעם שאלו אותו, ממה נפשך? אם אתה ציוני, אז תגיד הלל. אם אתה לא ציוני, אז תגיד תחנון. זה אפילו נקבה, כן? זה יום האבל. אצל החרדים יום העצמאות זה הנקבה. אז אתה צריך להגיד, אתה צריך להגיד תחנון. שני תחנונים אפילו, לא כמו ביום רגיל שזה סתם יום חול. פה זה יום אבל. אז הוא אמר להם, אני לא פחות ולא יותר ציוני מבן גוריון. אני ציוני כמו בן גוריון. גם הוא לא אומר הלל ולא אומר תחנון ביום העצמאות. וגם אני לא אומר הלל ולא אומר תחנון ביום העצמאות. עכשיו, בבני ברק מסתכלים על זה כאיזשהו חידוד הלצה מחודדת על חשבונם של הציונים. והם לא מבינים שזה פשוט יריעה ברגל של עצמם. זה לא בדיחה בשום צורה. לדעתי זו תשובה לגמרי רצינית. ומה שהרב מפולוביץ' אמר פה, זה שהוא ציוני חילוני, כמו בן גוריון. הוא לא רואה את זה כחג דתי, אבל הוא בהחלט חוגג את זה כחג לאומי. הוא שמח שקמה מדינה, בטח כפליט שואה, כן, יודעים כולם, מכירים כולם את הכתובת שם. איך זה תהיה פלטה, איך זה הולך שם, על הבניין הנטוש הזה מתחת לפונוביץ'. יאר השם, תהיה פלטה, לא זוכר איך הולך הפסוק הזה מישעיהו. יש פסוק כתוב גדול שם על הבניין הישן של פונוביץ'. הוא היה ציוני חילוני, זה ברור. הוא תלה את הדגל לא מחשש שהציונים יהרגו אותו, אלא בגלל שהוא הרגיש הזדהות במובן הלאומי, האזרחי, עם המדינה. והכרת טובה למדינה, ושמחה על זה שהיא קיימת, ושאנחנו לא נתונים לחסדיהם של גויים, וכולי. כל זה הוא לגמרי היה שם, אני בטוח בזה. אבל הוא לא ראה בזה חג דתי. הוא היה ציוני חילוני.
אפשר לשאול,
הפסוק אומר,
הוא לא אמר הלל, כי זה לא חג דתי. שנייה. הוא לא אמר הלל, כי זה לא חג דתי, והוא לא אמר תחנון, בגלל שזה בסך הכל הוא שמח ביום הזה, זה יום משמח מאוד. לא יותר גרוע מפורים פרנקפורט, או אני לא יודע מה, קזבלנקה, ששם קהילה קובעת לעצמה יום טוב, בגלל איזה נס, הצלה שקרתה להם, ולדורות הם לא אומרים תחנון באותו יום, וכמובן אפילו אולי אומרים הלל, זאת אומרת, אז ודאי שמה שאנחנו זכינו פה לא יותר גרוע מפורים קזבלנקה. אז הוא לא אמר תחנון, אבל הוא גם לא אמר הלל. ובמובן הזה הוא היה ציוני כמו בן גוריון, הוא לגמרי, כמובן הדמיון, למה בן גוריון לא אמר את שני הדברים האלה, ולמה הוא לא אומר את שני הדברים האלה, זה לא אותו דבר. אז זה אמירה מחודדת. אבל התשובה היא לגמרי רצינית, התשובה שהוא נתן לשאלה. המה נפשך הזה שאו שאתה אומר הלל ולא אומר תחנון, או שאתה לא אומר הלל וכן אומר תחנון, הוא לא נכון. אני לא אומר הלל ולא אומר תחנון. כי אני ציוני חילוני, אני יהודי דתי וציוני חילוני. זה בעצם משהו, אגב, אין מניעה גם להגיד הלל בתור ציוני חילוני. אני כן אומר הלל. כי בסך הכל אם ניצלו החיים שלך, מה זה קשור לשאלה אם המדינה היא מדינה של ראשית צמיחת גאולתנו, או התחלת דגאולה, או שהמדינה היא סתם, פשוט התקיים מה שהתאבנו לו במשך הרבה שנים, קמה פה מדינה לעם שלנו, ואנחנו נורא שמחים על זה, ואומרים תודה לקדוש ברוך הוא, והלל לקדוש ברוך הוא על העניין הזה. מה הבעיה? למה זה קשור לערך הדתי של המדינה? אבל הרב מפולוביץ' כנראה הבין שכדי לבטא את העניין שזה חג אזרחי או חג חילוני, אז הוא לא אומר הלל, והוא גם לא אומר תחנון. אגב, אני לא יודע מה עושים בחול, אליאב, מה עושים בצרפת, כן, ביום הבסטיליה, או בימים החגים האזרחיים הצרפתיים, תחנון אומרים?
אומרים ואומרים. בחגים הצרפתיים, כן, ברור, אומרים.
אוקיי, מעניין.
גם לא הלל.
בתוך בדיחה לא אומרים, זה ידעתי.
בתוך בדיחה רוצים לחסוך.
אומרים או לא אומרים תחנון, צריך הכל זה יום משמח. למה להגיד תחנון? יום משמח, מה זה קשור ל...
הייתי
נראה כשאתם כמו הרב מפונוביץ', לא הייתי אומר הלל ולא הייתי אומר תחנון.
ארפורשים בלקיחת הבסטיליה, פריס דו לבסטי, ארפורשים.
מה, לא שומע?
ארפורשים.
סתם, בגלל שאתה לא שמח, לא חשוב, אז יום העצמאות...
לא, האמת, לא חושבים על זה, לא חושבים על זה.
כן, לא משנה, אז יום העצמאות האמריקאי, לא משנה, אני מדבר כרגע ברמה העקרונית. אתה יכול לא להזדהות עם זה בלי קשר להיותך יהודי. אתה לא מזדהה עם זה כי זה יום בעייתי. רובספייר וכנופייתו שם אחרי הבסטיליה, כן, ברור שיש שם, היו שם כל מיני דברים מפוקפקים. אבל בסדר, אז נדבר על יום שהוא משמח נטו, יום עצמאות של מדינה כלשהי. אז אני הייתי עוד נוהג בדיוק כמו הרב מפונוביץ', לא אומר הלל ולא אומר תחנון. אולי אפילו הלל הייתי אומר, לא יודע. אז במובן הזה אני חושב שזה בדיוק התפיסה שמבטא הרב מפונוביץ' כשהוא אמר את מה שהוא אמר. אז לכן אני חושב שבמובן הזה, התפיסה הזאת, כמו שאמרתי כמה פעמים גם כתבתי, שהתפיסה הזאת של ציונות דתית ללא מקף, או מודרן אורתודוקס, ציוני, אבל ציוני חילוני, זו תפיסה שלדעתי שותפים לה הרבה מאוד אנשים, גם בציונות הדתית וגם בחרדיות. דעתי רוב החרדים הם כאלה, רוב מוחלט של החרדים הם כאלה. וגם בציונות הדתית... רק מה?
לגבי הפסוק... מה? סליחה, לגבי הפסוק שכתוב בפונוביץ', ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש.
כן.
הבהירה של הפסוק הזה זה שהיה קודש. זה לא אומר כלום? זה לא מבטא אולי איזשהו ערך דתי?
אני לא חושב, הוא אומר את הפסוק כי זה הפסוק. אבל
המהות... כן, אבל למה הוא בהר את הפסוק הזה?
זה בעקבות השואה, הייתה פליטה, שמצאה מקלט בארץ ישראל, על זה נכתב הפסוק שם.
כן.
את הפסוק שמסתיים.
אבל מסיים בבעיה קודש, טוב, אוקיי.
הוא לא התכוון שמדינת ישראל קדושה.
טוב.
אז הטענה שלי זה בעצם שבגלל הבלבול שיש פה בישראל, בחברה הדתית בישראל, בין ציונות דתית לבין מודרן אורתודוקס, כל הלא חרדים, בעצם הם תחת כותרת ציונות דתית, אז על המפה לא קיימת הזהות הזאת, הזהות של המודרן אורתודוקס. ויש כמובן לא מעט עסקנים, מנהיגים, רבנים וכולי, שיש להם עניין להנציח את הבלבול הזה, כי אחרת זה שומט את הקרקע מתחת לבסיס הכוח שלהם. ולכן משמרים את הוויכוח או את קו פרשת המים הפוליטי הדתי, כאילו שמדובר בוויכוח בין ציונות דתית לבין חרדיות, שהוויכוח הזה כבר מת לפני עשרות שנים. אין לו שום נפקה מעינה, אין שום קשר בין חרדיות לבין אנטי-ציונות היום, חוץ מהמילים. הם נוהגים כלפי המדינה בדיוק כמו שציונות דתית נוהגת כלפי המדינה. אין הבדל ביניהם. ולכן הקו פרשת המים האמיתי שצריך להיות, זה קו פרשת המים סביב המודרנה, לא סביב הציונות. האם אתה אורתודוקס מודרני או אורתודוקס לא מודרני, ולא אם אתה ציוני דתי או דתי לא ציוני. אז זה בדיוק המאפיין השני. רק מה, בסיס הכוח של כל המנהיגות הציונית דתית והחרדית נבנה סביב העניין הציוני. והאנשים ששולטים על ההנהגה הזאת הם כולם חרדים. כל המנהיגות של הציונות, הרבנית של הציונות הדתית היא חרדית, לגמרי. חרדית בכל מובן שהוא. חוץ מאשר ברכה וכמה פרקי הלל ביום העצמאות. ברכה אולי, חלק כן, חלק לא. זהו. חוץ מזה, היחס שלהם להלכה, כל מה שתיארתי עד כאן, זה הכל אורתודוקסיה לגמרי לא מודרנית. כמו חרדים, בדיוק כמו חרדים. אין שום הבדל. אז לכן לא נוח להם שיתפצל לציבור הציוני דתי למודרן אורתודוקס וציונות דתית. כי אז, אם באמת הזהות הזאת תונח על השולחן, ואנשים יבחרו ברצינות בין שתי הזהויות, לדעתי הם יישארו על ראש סיכה. לא יישאר שם אף אחד. כל גדולי רבני הציונות הדתית, שהם משום מה ממנים את עצמם תמיד לדברי הציבור, זה אנשים שאף אחד לא מעניין מה הם אומרים. חוץ מאיזה קבוצה מאוד קטנה. כן, אנשי מרכז, לא יודע, מהר המור וכמה כאלה, שמעניין אותם מה שאומרים שם הרבנים האלה, והם כל הזמן מהווים נציגי הציבור הציוני דתי. הם מדברים בשמו, הם מטווים את דרכו, הם קובעים את האתוס שלו. ואיכשהו יוצרים תחושה אצל האנשים, שגם אם אני לא מזדהה עם האישים האלה, זה הבעיה היא אצלי, כי אני חפפן. אבל בעצם המודל האידיאלי, כן, האוטופיה שלי, זה הם. זאת התחושה שהם משרים, ורוב הציבור קונה את זה. כשהאמת היא, שאם היו שמים באופן ברור את הזהות המודרן אורתודוקסית על השולחן, ואומרים לאנשים, זה לא פחות נאמן להלכה. זו פשוט תפיסה אחרת, תפיסה שונה, שהיא גם לא רפורמית אגב. אבל היא גם לא שמרנית פשטית, היא לא לייטית, כן? היא לא כל התיוגים שמצמידים לתפיסה הזאת כדי לדכא אותה, כדי לא לאפשר לה לקבל לגיטימציה, אז אני חושב שהיינו מגלים שרוב גדול של הציבור הדתי והחרדי היה נמצא שם. היה פתאום מגלה שהסיסמאות שהוא עצמו דוגל בהן, הן לא באמת הסיסמאות שהוא מאמין בהן. אתה נצמד לסיסמאות אנכרוניסטיות של בעד ציונות ונגד ציונות, המדינה קיימת כבר 75 שנים. מה, מה, מה זה בעד ציונות? אנחנו מתווכחים עכשיו האם להקים מדינה, על מה הוויכוח? מי זה מעניין בכלל? מה זה מעניין? כן, הדוגמה שהבאתי זה הדוגמה של, של הבחירות לרבנות הראשית. כן, בבחירות לרבנות הראשית, בחירות האחרונות, אז היו שם כמה מועמדים ציונים דתיים וכמה מועמדים חרדיים. וכל הזמן היו כל מיני אינטריגות, כי היה הרב סתיו, והיו רבנים, הרב שמואל אליהו, ועוד היה דיין הג'ינג'י הזה, שכחתי את שמו, הרב, לא שרירה, איך קוראים לו, לא זוכר כבר, ברח לי השם שלו, והיו רבנים חרדים. ובסוף, בגלל הפיצול בקבוצה הציונית דתית, נבחרו הרבנים החרדים. הרב לאו, דודי לאו, והרב יצחק יוסף, אוקיי? ואז התחילה קינה אינטנסיבית בעיתונות הדתית-לאומית, איך לא השכלנו להתאחד, ובמו ידינו מסרנו את הרבנות הראשית לחרדים. ואני מתתי מצחוק שקראתי את זה. זה. ניתוח מושגי בסיסי היה מראה שמדובר פה בדברי הבל. האימות בבחירות לרבנות הראשית בכלל לא היה בין ציונים ולא ציונים. מה זה משנה אם הרב הוא ציוני או לא ציוני? הוא אומר הלל? מה זה מעניין? השאלה היא מה הוא עושה? השאלה איך הוא קובע את מעמד האישה בבתי הדין? מה הוא עושה עם היתר המכירה? איך הוא מתייחס לעגונות? כל מיני דברים מהסוג הזה. לגיורים? כל מיני דברים מהסוג הזה. מה זה קשור לציונות? זה קשור לשאלה אם אתה ליברלי, פתוח, או שאתה שמרן. שמרן מדרשי, שמרן פשטי, מודרן אורתודוקס. נגיד שמרן מדרשי מול מודרן אורתודוקס, אין שמרן פשטי. אוקיי? עכשיו, אם זה באמת קו פרשת המים, אז בבחירות לרבנות הראשית, היה רב אחד מהצד היחסית מודרן אורתודוקס, זה הרב סתיו, וכל שאר הרבנים היו חרדים. כולם, עד האחרון. אז מה הפלא שנבחרו רבנים חרדים? כל האנשים מסתכלים על זה במשקפיים של מאבק בין ציונות דתית לבין חרדיות, ואיך זה יכול להיות שלא השכלנו בתור ציונים דתיים להתאחד והיה נבחר נציג שלנו. סיבה נורא פשוטה, אין סביב מה להתלכד, הוויכוח הוא לא על ציונות, הוויכוח הוא על שמרנות, ומבחינת השמרנות היה רוב מוחלט לטובת הצד השמרני, ואין פלא שהוא זכה, זה הכל, שום דבר פה לא מפתיע, שום דבר פה לא מאכזב, הכל היה צפוי מראש. עכשיו, זה כל כך ברור, זה כל כך ברור ומובן מאליו, עד שאני ממש תולש שערות כשאני רואה את הניתוחים המטופשים האלה, של איך הציונות הדתית נכשלה ולמה לא שיתפו פעולה. הם לא שיתפו פעולה כי הם לא מסכימים אחד עם השני בכלום. מה ההבדל בין שני הרבנים שנבחרו לבין כל הרבנים הציונים דתיים שהיו מועמדים? עם מיקרוסקופ לא תראו הבדל. לא תמצאו הבדל, אפילו עם מיקרוסקופ. אבל יש הבדלים משמעותיים בין כל אלה לבין הרב סתם. נו, אז מה הפלא שהם עושים קואליציה ובוחרים רבנים חרדים? מה, 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 מה זה מעניין הציונות? אגב, אני חושב שהרב דודי לאו אומר הלל ביום העצמאות, אני לא אתפלא אם הוא לא אמר הלל גם לפני שהוא נבחר להיות רב ראשי. והרב יצחק יוסף, מישהו אמר לי שהוא לא אומר, למרות שכשרואים את מה שהוא כותב, הוא בעד להגיד הלל בלי ברכה, ואבא שלו כמובן גם, הרב עובדיה. יש לו תשובות על זה. אז הם אפילו אומרים הלל ביום העצמאות, או לפחות לגמרי אוהדים את הרעיון של אמירת הלל. אז מה לא ציוני בהם? שהם הולכים עם מעיל שחור? הבעיה אצלם זה לא האי ציונות, הבעיה אצלם זה השמרנות. זו התפיסה החרדית של ההלכה, לא של היחס למדינה, של המודרנה. זה הנקודה. אבל בעניין הזה היה באמת רוב מוחלט לצד הזה, ולכן הוא ניצח. שום דבר לא מפתיע פה, הכל מובן מאליו. זו דוגמה נהדרת לחוסר ההבנה ששורר בציבור הציוני דתי את עצמו, חוסר ההבנה את עצמו. בגלל שאנשים לא עושים את הניתוח שאני מדבר עליו כאן ולא מבינים את ההבדל ואת היחסים בין האידאות. מחברים ציונות דתית עם מודרן אורתודוקס, כאילו זה אותו דבר, עושים מזה איזה מישמש, סלט אחד גדול, ואז הוויכוח הוא בין ציונים לבין חרדים, ואנחנו לא מבינים את התוצאות, רגע, אבל יש רוב ציוני, אז איך זה יכול להיות שהחרדים זכו? יש רוב ציוני, אבל הבחירות לא היו סביב ציונות, היו סביב מודרנה. אז סביב המודרנה יש מיעוט מזהיר של מודרנים. אז לכן, הם לא זוכים, זה הכל, נורא פשוט. מצייר מבחינתי, אבל מאוד פשוט. שום דבר פה לא מפתיע. כל השיח הוא שיח הזוי. עכשיו, חלקו בשוגג, אבל לדעתי גם חלקו במזיד. כי למנהיגות החרדית של הציונות הדתית, וכל המנהיגות של הציונות הדתית היא כולה חרדית. זאת אומרת, המנהיגות היא כולה חרדית, הן של החרדים והן של הציונים דתיים, מאוד חשוב לה להשאיר את העניין עמום. מאוד חשוב לה להגדיר את כל מי שהוא לא כמוה בתור לייט, נאו-רפורמי, או כל מיני תיוגים מהסוג הזה. חלק הם באמת כאלה, אני לא אומר שהתיוג הזה הוא נטול כל בסיס. אני רק אומר, אבל שזה לא נכון שזה כולם כאלה, או שאין אידאה אחרת. אבל להם חשוב להוריד מהשולחן את האידאה הזאת. זה חייב להיות או חרדי או לייט. זהו, ציוני דתי, כן, תגיד הלל ביום עצמאות, לא מעניין. או חרדי או, 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 או לייט, זהו, אלה שתי האופציות. מה עם מודרן אורתודוקס? לא נמצא על המפה. לא נמצא על המפה, ולמרות שלדעתי, להערכתי, רוב הציבור נמצא שם, הציבור הדתי. רוב הציבור הדתי נמצא שם. אבל כל עוד לא תהיה זהות מוגדרת כזאת על השולחן, השולחן האידיאולוגי, כן? כל עוד לא יגדירו את זה, יבהירו שגם זאת נאמנות להלכה, וזה לא לייטיות, זה לא אותו דבר כמו חיפוף או לייטיות, וזאת זהות לגיטימית שאפשר ללכת אחריה, ואולי גם שתהיה מנהיגות רבנית לזהות הזאת, אז פתאום יתברר ששני הצדדים שניצים ביניהם כל הזמן, החרדים והציונים דתיים, יישארו בלי גייסות. לא יהיה שם אף אחד, חוץ מזה כמה משוגעים. ולכן אין פלא ששני הצדדים נלחמים כנגד כינונה של הזהות השלישית הזאת. לא נותנים לה אפשרות בכלל לפתוח את הפה. משמיצים אותה ולא נותנים לה, מתייגים אותה, כי זה מאיים עליהם בצורה מאוד עמוקה. לא בטוח שאתה הכל במודע, אני לא טוען שיש פה פרוטוקולים של זקני ציון. אבל בתת מודע זה ברור שיש פה איזשהו איום מאוד גדול על תפיסת העולם החרדית. האיום לא יבוא מהציונות הדתית, ממרכז ומהר עמור. האיום יבוא מהגוש. ולכן לגוש אין זהות דתית. אין זהות כזאת שהיא זהות של הגוש. מעלה אדומים, הגוש, כן, המקומות היותר קרובים למודרן אורתודוקס. הם לא השכילו לפתח זהות עצמאית משלהם. הם נשארים חוסים תחת ציונות דתית, מדברים בשיח הציוני דתי, ובכך יורים לעצמם ולכולנו ברגל, לדעתי. חבל. עד כאן
למעשה, אם אתה...
פיתוח נפלא, פשוט נפלא.
אתה שומע? רגע.
פיתוח פשוט נפלא.
אוקיי, תודה. עזרה?
לפי ההגדרה שלך, שאתה ציוני חילוני ויהודי דתי, אז בעצם הגוף שנקרא רבנות, הוא צריך להיות משתייך לצד הדתי שלך, ובכלל לא לצד הציוני.
צריך להתבטל ולהתעדות
מהעולם.
הוא צריך להתעדות מהעולם אתמול. לא להיות שייך לא לצד החילוני ולא לצד הדתי. את הצד הדתי הוא לא מעניין כקליפת השום, אף אחד לא מעניין אותו מה שהרבנות אומרת.
ואז איך אתה תפעל במישור הדתי שלך כדי לדעת מי פוסק את ההלכה ומי אומר מה לעשות?
עושה לך רב, היה לאורך הדורות עוד לפני שהייתה מדינה, אף פעם לא הייתה רבנות ראשית. מה? כל אחד יש לו את הרב שלו, רב קהילה או לא משנה, פוסק, היום בעולם שלנו לא צריך רב קהילה. יש לך מיילים, טלפון, פקסים, לא יודע מה, וואטסאפים, אתה יכול לשאול את מי שאתה רוצה ברחבי העולם לקבל תשובה תוך שנייה. מה הבעיה? למה צריך רבנות ראשית? מה עוד שאת הרבנות הראשית הרי אף אחד לא שואל? זה חבורת כלומניקים. המעמד שלהם בא מתוקף החוק החילוני, כמו שלייבוביץ' אמר כל הזמן. כל המעמד שלהם הוא חילוני, אין להם שום מעמד במובן הדתי. ולכן גם הציבור הדתי באמת לא מתייחס אליהם. מה זה? זה אנשים סוג ג'. המנהיגות של הרבנות הראשית, זה ברמה התורנית, זה אנשים מדרג ג' לכל היותר. כל אחד יודע את זה, זה לא חילונים, לא מבינים כלום, אז הם בסדר, זה הרבנים שלהם, אני לא יודע מה. אז האבסורד פה זה שהחילונים ממליכים עלינו את השוטים האלה, שוטי הנבואה. פעם הייתי באיזה פאנל כזה שעשו סטודנטים פה בלוד בתיקון ליל שבועות, אז החברה האלה הרי בתיקון לא לומדים, הם עושים פאנלים. אז היה פאנל על הרבנות הראשית, ואותי הזמינו על תקן הרב. הם לא הבינו שאני האגף השמאלי שם בדיון, אמרתי להם שמי שאשם בזה שהרבנות היא שמרנית, קופה, מאובנת, זה הם. זה הרוב החילוני שיש פה במדינה, שפעם אחרי פעם ממליך עלינו את גדולי השמרנים. אז שלא יבואו בטענות על כפייה דתית וציבור הדתי. אתם הרוב. אתם הרוב, בבקשה לעשות מה שצריך לעשות, אני אהיה איתכם, לגמרי. מי שלא נותן למנות פה רבנים שיהיו יותר פתוחים, יותר ליברליים, אם בכלל צריך רבנות ראשית, זה החילונים. ואגב, לדעתי, זה לא, אם אנחנו כבר בעניינים פוליטיים ופסוידו-פסיכולוגיים, לדעתי זה גם לא בגלל שיקולים קואליציוניים, כמו שכולם חושבים. כי צריך את החרדים לקואליציה, ויש פה טייקו, וכל דבר, זה לא זה לדעתי, לא רק זה. יש משהו אצל היהודי המצוי, חילוני ודתי, שמבחינתו, האתוס שלו, זה שרב זה חרדי. ציוני דתי הוא לא רב, הוא צעצוע. כן, הרב סתיו, זה כיפה סרוגה כזאת עם סנדלים, היה איתי בצנחנים, מדריך בבני עקיבא. לא באמת, זה לא רב, הוא צעצוע. הרב צריך להיות כזה מין כזה עם אבדקן, עם זקן גדול, עם מעיל שחור כזה, לא משנה אם הוא יודע משהו או לא יודע משהו, אבל הוא הרב. כן, כל החברי כנסת החרדים הם הרב זה והרב זה, הם כולם רבנים. למה? כי הם לובשים שחורים ועושים מה שליבם חפץ. זאת אומרת, האתוס בעולם, בציבור הרחב, האתוס היהודי, הדתי, הוא אתוס חרדי. גם אצל חילונים. כשהם יראו רב חרדי, הם ייתנו לו כבוד בתור רב. כשהם יראו רב ציוני דתי, לא ייתנו לו את הכבוד הזה. זה כיפה סרוגה כזה, שלא נראה מין כזה דמות רבנית. ולכן אני חושב שמעבר לקוניונקטורות הפוליטיות, יש משהו בחילונים שלא מאפשר להם להחליף את הרבנים הדוסים השמרנים האלה במשהו יותר, יותר לא יודע מה, איך לקרוא זה, ידידותי, ליברלי, פתוח, זה לא יהדות, נכון שאני לא אוהב יהדות ואני מתעצבן שקופים עליי, הכל נכון, אבל אם צריך רב, זה רב, ההוא זה לא רב, ההוא זה מדריך בבני עקיבא. ולפי עצמי, כמי שעבר בין העולמות האלה, אני יכול להגיד לכם וידוי אישי, מאוד מאוד קשה היה לי להשתחרר מזה. לקח לי הרבה עבודה. אני כשבאתי מבני ברק, היה ברור לי שרב שחובש כיפה סרוגה יכול לשבת אצלי בשיעור בשורה השלישית. זהו, לא תשכנעו אותי בחיים שיש איזה מישהו שבאמת שווה לשמוע אותו, אפשר ללמוד ממנו, למרות שהוא עם כיפה סרוגה ואולי אפילו סנדלים רחמנא ליצלן. ולקח לי המון זמן להוציא מתוכי את את התפיסות המוטמעות כל כך עמוק האלה, ולשכנע את עצמי שזה לא נכון.
אבל צריך לשים לב גם שכמעט אני לא שומעים שביהדות הציונית דתית משתמשים במונח גדול בתורה. לעומת זאת, ביהדות החרדית, הכל הולך על גדול בתורה, האם זה לא מלמד
משהו? המומנטיות של גדולי התורה בעולם החרדי, כמובן, הרבה יותר מרכזית מאשר בציבור הציוני דתי, זה ברור. אבל העובדה היא שתמיד כשמתקבלות החלטות פוליטיות, הפורום שמתקבץ כדי לבחוש בהחלטה הזו זה פורום של רבנים, גם אצל הציונות הדתית. שמעת פעם על פורום של אנשי רוח ציונים דתיים שהפוליטיקאים באים להתייעץ איתם? לא, זה תמיד הרב ליאור, הרב מלמד והרב יעקב אריאל והרב דרוקמן. זהו. עכשיו, את מי מעניין מה שהם אומרים? אוסף של חרדים אומרי הלל. זהו, העובדה שהם מצוו את עצמם בתור המנהיגות של הציבור הציוני דתי, כי באמת הרעיון הציוני דתי הם באמת המנהיגות שלו. כי הרעיון הציוני דתי הוא חרדי. הוא חרדי שמקיים את מצוות כיבוש הארץ. בסדר, אבל בכל יחסו להלכה זה יחס חרדי. מודרן אורתודוקס לא היה מסתכל על הכיוון של החברה האלה. ורוב הציבור נמצא שם, אבל איך תסביר לרוב הציבור שהוא לא באמת שייך לקבוצה שלהם? אנחנו גדלנו על זה מחלב עמנו, כל כך קשה להשתחרר מזה. תראו את המקרה, אם אני כבר בפוליטיקה, תראו את המקרה, עידית סילמן וכל המגוחכים דוגמתה. כל השיח שלה הוא שיח מגוחך, היא שייכת בעליל לקבוצה אחרת, של אורתודוקסיה מודרנית. אבל היא לא מצליחה לעמוד בפני הלחצים של אלה שחינכו אותה וגידלו אותה והסבירו לה שהיא ציונית דתית, ולכן היא חייבת בעצם להתנהל כמו שמורים רבנים החרדים שנקראים ציונים דתיים. ובסוף בסוף זה ניצח, כי היא לא הצליחה לעמוד בזה. אין לה את היכולות, את העמוד שדרה התורני, נקרא לזה, האינטלקטואלי, שיכול לעמוד כנגד הלחצים האלה. כי כל הזמן מסבירים לך שאתה לא בסדר ואתה לא מקיים את החינוך שאנחנו נתנו לך. וזה נכון, היא לא מקיימת את החינוך שהם נתנו לה, וטוב שכך. אבל איך תסביר לכל הרבנים שהרצת בילדותך, שהם נחשבים גדולי הדור ומאורי האומה וגדולי תורה, חלקם גם באמת גדולי תורה, חלק לא. אבל לך תסביר שבסדר, הם כל אלה יחזבו אותי, הם דמגוגים, ואני לא מאמין ביהדות שלהם. קשה מאוד לבן אדם שגדל בחינוך ציוני דתי, להביע עמדה כזאת. ולכן לחצים שהופעלו עליה, ועל שכמותה, לא פלא של נושאים פרי. כל הבעיות אגב של בנט, כתבתי באתר, כן, שבנט לדעתי ההצלחה שלו זה בגלל שהוא הצליח לדגדג את הסנטימנט הזה. שאנשים פתאום ראו מישהו שמייצג לא ציונות דתית, אלא מודרן אורתודוקס. לא משנה, הוא יכול להיות שהוא גם לייט, הוא לא איזה מאור גדול כנראה מבחינה תורנית, ככה אני מתרשם, אני לא מכיר אותו. לא חשוב, אבל הוא נתפס אצל רבים כמישהו שמייצג את פוליטית את הכיוון הזה. עכשיו, כשאתה אוסף אנשים כאלה שמזדהים עם הכיוון הזה, אתה פתאום, תשמע, הוא הצליח. זאת אומרת, המבדל עד אליו דשדש אי שם במאה אפסיים, כשהוא הגיע פתאום המריאו. כי יש ציבור שפתאום הבין שיש משהו שמייצג אותו. עכשיו, מה קרה? ברגע שראו את זה, כל הכוחות השמרניים, החרדים שמובילים את הציונות הדתית, מתחילים להילחם נגד זה. כי הם מבינים שמאחורי זה נמצאת תנועה שמאיימת על עצם קיומם. זה לא שקר כזה או אחר שבנט שיקר, או שהוא התנהל כך או התנהל אחרת, שהתווכח על זה, לא חשוב, זה לא מעניין אותי כרגע. זה לא בא משם בכלל, מה מעניין אותם השקרים. אם השקרים האלה היו מובילים לכיוונים חיוביים, הם כולם היו תומכים בהם ואומרים, אמן יש מרבה. אבל הם ראו שיש פה מישהו שעלול לייצר את הזהות שאותה הם מנסים לדכא כבר הרבה שנים. מלחמת חורמה ללא גבולות, עם דמגוגיה, עם שקרים, עם רטוריקה מטורפת. ועל הלחץ המטורף הזה, אנשים שלא מצוידים בכלים אינטלקטואליים ותורניים, שלא יכולים לעמוד בפני הלחצים האלה ולהגיד, חברים, אני לא איתכם. הבריאות, יש לכם, אתם ציונים דתיים, אני מודרן אורתודוקס. לא מכיר בכם, אתם לא מנהיגי, אתם לא מטווי דרכי, אתם לא מעניינים אותי, במובן הזה. אנשים טובים, אנשים נכבדים, אני מכבד אתכם, הכל טוב, אבל אני לא בדרככם, עזבו אותי באמא שלכם. בן אדם, בשביל להגיד דבר כזה, צריך איזשהו עמוד שדרה. אתה לא יכול להיות איזה בנט כזה שלא יודע צורת אות, ולעמוד כנגד כל הדברים האלה, זה מאוד קשה. כי אין לך את התיאוריה שמגבה אותך, את הזהות, את העקרונות, את תפיסת העולם, שמגבה דרך כזאת כדרך דתית לגיטימית. ואז מה קורה? שככל שאתה יותר עם הארץ, לא משנה אם אתה לייט או לא לייט, אתה מבין שאתה לא יכול לסטות מהתכתיבים של המנהיגות החרדית, של הציונות הדתית, כן? כבין החרדים של הציונות הדתית. אתה לא יכול לסטות מזה, כי הם גדולי הדור, נכון שאני לא שם, אני בכלל לייט, הם לא מעניינים אותי, אבל זה ציונות דתית, אם אני בא לייצג את הציונות הדתית, אני לא יכול להתעלם ממה שהם אומרים. ודווקא בגלל שהוא עם הארץ הוא נכשל פה. כי אם הוא היה תלמיד חכם, אז הוא היה יכול להגיד, חברים, אתם לא מייצגים אותי. אני בתפיסה דתית אחרת. לא מתרשם מהעטפות שלכם, מהמלחמות שלכם, מהלחצים שלכם. אני מייצג ציבור אחר. אני מייצר לו זהות שונה.
אני נגעת בנקודה שאני רציתי להעיר, והתכוונתי לא להעיר, אבל עכשיו זה הנקודה המרכזית לדעתי. הנקודה המרכזית היא שבסוף תסתכל על מספר הלמדנים או אחוז הלמדנים בציבור החרדי או הדתי, דתי חרדי, כמו שאתה מגדיר ואני מסכים עם כל מילה שלך, לבין מספר הלמדנים בציבור המודרן אורתודוקס. אני מכיר אחד כזה, אני מכיר הוא פה בציבור.
אין להשוות.
אני מכיר אחד כזה. אני מכיר אחד,
לא, לא,
אחד בלבד, שהוא למדן, למדן ברמה מאוד גבוהה,
אל תיתן, אל תיתן לעטפה לבלבל אותך, שמואל, יש יותר, לא? יש יותר, הרבה יותר.
לא, אני, יכול להיות, אני מכיר רק אחד, ואני מכיר הרבה, לא, לא מעט, בעולם החרדי.
זה חלק מאותה בעיה. בעיה שאנשים...
אז איך, איך, איך עושים את זה? איך, איך גורמים לכך שיהיו יותר ויותר? לדעתי זה נקודת מפתח. זה לא יעזור שום דבר. לא יקרה שום דבר אם לא יהיו עם מספר למדנים, כמות למדנים מאוד גדולה במודרן אורתודוקס, בציבור הזה.
לא יודע איך עושים
את זה. לא יעזור.
ברור שזה הרבה יותר קשה מאשר לייצר למדן בחברה חרדית, ויש זאת חברה שיש לה הרבה חזיתות. שהיא נלחמת איתם. אתה יודע, כשיש מכונה שהיא גם מכונת כניסה וגם מכונת ייבוש, היא מכונת כניסה פחות טובה ומייבש פחות טוב. אתה מנסה, מימי נצחני על הבעל מלאכה אחת, כמו שאמר, כן, בגמרא שם, שמעון הצדיק. ואת, ברגע שאתה עוסק בהרבה חזיתות, אתה תהיה פחות, פחות שפיצי, ופחות מין לחול.
זה, זה הסברים למה זה קשה, אבל אני אומר, שלא יקרה, הציבור המודרן אורתודוקס האמיתי שאתה מדבר עליו פה, יהיה, יישאר קטן אם לא יהיו מספר תלמידי חכמים מובהקים בציבור הזה. לא יעזור שום דבר.
אני מסכים לגמרי, ואני חושב שהדבר הזה בכל זאת קצת נוצר, אבל זה, אתה יודע, לוקח זמן, ולוקח, צריך לגבש זהות כזאת, כי גם תלמידי חכמים לא תמיד מבינים שהם עצמם נמצאים שם. גם הם לא מודעים לזה שיש זהות לגיטימית דתית כזאת. אז אני אומר, צריך לייצר את הזהות הזאת, להגדיר את המושגים, כן, כמו שאני אומר, אתה עזור אותו בספרים שלי, או באתר שלי, זה לנסות באמת להגדיר את הזהות הזאת, את התיאוריה, כדי שיהיה אפשר לאנשים, אנשים יוכלו לתאו את עצמם, ולהחליט האם הם שם או לא שם. כל עוד זה לא מונח על השולחן כאופציה, אז אנשים לא נמצאים בכלל בצומת של להחליט.
כשאני רוצה ללמוד בעיון, אז אני הולך ל... אתה יודע למי אני הולך, עכשיו בקורונה לא כך הולך, ואני שמעתי ממך שניים שהלכתי להם, אחד גם במוצאי שבת בירושלים, ושמעתי ממך שלקחת גם את התלמידים שלך מירוחם אליו.
נכון? הייתי לוקח אותם גם היום.
כן, אבל לא מצאת, אבל לא תמצא אחד במודרן אורתודוקס שאתה לוקח אותם אליו ללמוד ביום.
אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל מה זה משנה, את המודרן אורתודוקס אני מכיר, אני רוצה לפגוש דברים שאני פחות מכיר.
בסדר, אני אומר, דעתי זה תנאי הכרחי כדי
לפרום
את הפלונטר.
אני מסכים, אני לא יודע מה להגיד או מה לעשות מעבר למה שאני מנסה לעשות גם כאן וגם כאן.
לא, אבל אולי אחד הדרכים, שמואל, זה להקים יציבות של מודרן אורתודוקס, אבל עם התזה שאומרת, והגית בו יומם ולילה כמו החרדים.
אני מסכים איתך 100%, נו.
הרב, אפשר לחלוק על שני הדוברים האחרונים. אני חושב שכל מי שקצת, אני לפחות עכשיו אני מרגיש, הלמדנות המעוללת הזו של החרדים היא בשקיעה, הגרף הוא בצניחה חופשית. אתה רואה את רמת הישיבות הלמדניות, כולל חברון ואחרות, בשקיעה, דווקא בגלל שזה לא דרך התורה, דווקא בגלל שהחיפוש הזה של למדנות יום ולילה, בלי עיסוק במעורבות חברתית ובלי שום התייחסות ערכית ודרשנות.
לא יודע, אולי אני לא מכיר מספיק. אולי אני לא מכיר.
זה התחושה שלי.
אני לא...
זה התחושה שלי, אבל... אבל אפשר להציע משהו אחר, אפשר להציע משהו אחר. הרב אמר היום דברים כל כך חשובים, ובאמת כל כך נדירים, כי באמת מעט מאוד רבנים כמו הרב מתבטאים באומץ כזה, ועם ידע ויכולת התבטאות כזאת. אם הרב היה שוקל להוציא את הדברים באיזשהו ספר, בכל זאת, ספר זה לא אתר, זה משהו שאפילו ספר קצר, זה יוצר שיח, ויכול אולי באמת לשנות שיח, החסר הוא ממש מהותי.
אני לא יודע, אנשים כבר לא קוראים ספרים, זה אחת הבעיות. יש באתר, יש פוסטים, יש זה, דרך זה אני חושב שזה עובד יותר אפקטיבית. אבל לא יודע, אולי, צריך לחשוב על זה.
ספרים של הרב לא חסרים, יש איזה 30 כאלה.
לא, התקבלתי ספר ממוקד לסדרה הנוכחית.
בנושא הזה,
ספר ממוקד לסדרה
הנוכחית. יש לו טרילוגיה, בטרילוגיה אני חושב שכן.
נכון, נכון?
כן, אבל אם הספר קצר, אפילו חוברת כזו, אז יש עליו דיונים, ויש עכשיו כותבים עליו בעיתון, ודנים, וזה מעורר שיח, ומחלוקת, ואולי סוף סוף איזה פולמוס אמיץ שכל הרבנים שחוץ מהרב, משום מה, אין להם את האומץ להגיד את הדברים, גם אלה שכן, המעטים, נעלמים דום, לא רוצים למקד את
הדברים. נחשוב על זה, זה רעיון שצריך לחשוב עליו.
לאיזה קבוצה הרב משייכת מה שנקרא רבני בית הלל או מנהיגות תורנית קשובה, ככה הם קוראים לעצמם?
רבני בית הלל, אני מניח שחלק גדול מהם שייכים גם הם לפה, אבל גם הם לדעתי לא הגדירו מספיק טוב את התיאוריה שבתוכה הם פועלים, את הזהות שלהם. וכשאתה רואה תשובות שנכתבות שם, אז הם כולם תמיד מסדר שני. זאת אומרת, הם כולם, יש תקדים כזה ותקדים כזה, אנחנו נראה את זה בשיעור הבא, אני רואה שכבר אני לא מספיק להגיע לזה, בשיעור הבא אני ממש אגע בנקודה הזאת. ובמובן הזה אני חושב שהם מאוד מאוד מפספסים, את התשובה שכתבתי הסדר ראשון וסדר שני, כתבתי נגד, כנגד תשובה שכתבו רבני בית הלל, על קדיש יתומה, שלגלגתי על זה. וחוץ מזה, הציעו לי להצטרף שם כשהקימו את העניין, אני באופן עקרוני לא מצטרף לקבוצות הרבנים, כי אני לא אוהב שמדברים בשמי. אבל שם בבית הלל בכלל, אני אומר, אני לא מוכן לסבול את זה שכל אחד או אחת נקראים רב או רבנית, רק בגלל שהם מוכנים להצטרף לבית הלל. עם כל הכבוד, אם אתה יודע ללמוד איזשהו מדרס, זה לא הופך אותך לרבנית. יש איזשהו גבול מינימלי של ידע או מיומנות הלכתית שנדרש כדי שאפשר יהיה לקרוא למישהו רב או רבנית, ושם משום מה לא כל כך מקפידים על העניין. אז זה החולשה המובנית. עוד פעם, חלק מזה זה בגלל שבאמת חסרים כאלה, אבל ולכן קשה, אבל מצד שני ההתפשרות הזאת יש לה מחירים כבדים. אם קשה להשיג כאלה אז תהיה עם מעט, אל תתפשר. טוב, וזה באמת כבר גלשנו כבר ממש לפוליטיקה.
אפשר לשאול כמה דברים?
כן.
בהתחלה אמרת שלדעתך הציונות היא הגשמה פשוטה של ערכי התורה. אז למה אתה לא דוגל בה מתפיסה תורנית? ועוד דבר
אמרתי שני דברים. דבר ראשון, אני כן דוגל, אני רק אומר שגם בלעדיה הייתי ציוני באותה מידה. אז אני לא צריך...
אתה ציוני חילוני.
אה?
אתה ציוני חילוני.
הציונות
שלי... אתה לא דוגל בתפיסה תורנית.
אני אומר עוד פעם, גם אם לא היה הבסיס התורני לתפיסה הציונית דתית, הייתי ציוני ודתי. על גבי זה, חוץ מזה, יכול להיות שאני גם מקיים את מצוות כיבוש הארץ וכל דברים אחרים מסיבות דתיות. אבל אני, הציונות שלי לא צריכה את הדתיות כדי שתכונן אותה.
כן, עוד דבר, אמרת את
הרב. ציוני בלבד. זה נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, שאני באמת גם לא מקבל את זה עד הסוף. את ההגות אני ודאי לא מקבל. לא את הציונית ולא את החרדית. זה לא התחלת דגאולה ולא עקבת דמשיכה, וכל המושגים האלה, הרי אף אחד ממי שמשתמש בהם לא מבין אותם, ולכן זה סתם פרזות. אף אחד לא יודע מה קורה פה ומה התהליכים ומה יקרה בעתיד, וכל הניסיונות לזהות את זה מהנביאים זה בין כישוף לניחוש, ולכן אני לא מתחבר בכלל להגות הציונית דתית, זה לא הייתי אף פעם מאחורי הפרגון. ולגבי המימד ההלכתי, אני לגמרי בעד קיום מצוות התלויות בארץ, אבל זה לא קשור בריבונות מדינתית. ואני, בכיבוש הארץ, א', אני בכלל לא בטוח שיש מצווה כזאת, הרמב"ן, אבל ברמב"ם די ברור שלא, ובית, אני לא חושב שמדינת ישראל מקיימת את המצווה הזאת גם אם היא ישנה, כי היא לא פועלת בשם ההלכה. זאת לא מדינה יהודית במובן שאני מגדיר מדינה יהודית.
כן, אמרת על הרב מפונוביץ, על המשפט שלו, על בן גוריון, אמרת שמשם רואים שהוא ציוני חילוני, אבל זה שהוא תלה את הדגל על הישיבה שלו ולא בחלון של הבית שלו או משהו כזה, זה אומר שהוא כן רואה ערך תורני מסוים. בקיומה של מדינת ישראל.
בן אדם בבית לא, במוסדות תולים דגלים, לא בבתים. בבתים כל אחד לפי טעמו. אבל במוסד הוא תלה דגל, כי כך נהוג לתלות דגלים על מוסדות. בטח מוסדות שהמדינה תומכת בהם.
הבנתי את השיעור שלך של הרב דוד סתיו
לדוגמה
אורתודוקסית. אמרת שהרב דוד סתיו הוא מודרן אורתודוקס. הוא הרי גדל באותו בית מדרש, באותו בית מדרש של הרב מלמד והרב אריאל. הם כאילו...
מה זה אותו בית מדרש? הם למדו במרכז? אז מה? אני למדתי בנתיבות עולם, בבני ברק, ובכולל חזון איש, ובפונוביץ'.
אבל ההשתייכות האורתודוקסית שלך, אתה אומר על החילונים שהם חושבים שחרדים הם... באמת, רב חרדי זה רב, אבל אתה גם ההשתייכות האורתודוקסית שלך, שהיא ככה, היא יותר חרדית מאשר דתית לאומית.
לא, השתייכות הדתית שלי לא קיימת. לא מעניין אותי לאיפה אני משתייך. הבן אדם הוא רב, אם הוא... יש לו את הידע, את המיומנות, את צורת החשיבה, שנדרשת מרב. מה אכפת לי איזה כיפה יש לו על הראש? גם רב חרדי הוא רב בעיניי, ברור. אני רק לא חושב שזה המודל היחיד האידיאלי שקיים. לא טוען שרק מי שחושב כמוני הוא רב, וכל אחד אחר הוא לא רב, ממש לא.
אבל בשביל להיות אורתודוקסי וציוני חילוני, אז חייבים לתפוס באורתודוקסיה שאין בה, שלא נובע ממנה ציונות.
אנחנו חייבים, אני, נכון, האורתודוקסיה שלי היא לא הבסיס לציונות שלי, ולכן מה? ולכן הרב יעקב אריאל הוא לא רב, מה? מה זה קשור? הרב יעקב אריאל הוא רב, נכון? הוא לא, אני לא מסכים עם הדרך שלו, הוא לא מתווה דרכי, לא מסכים עם תפיסתו ההלכתית. אז מה קרה? יש הרבה כאלה. טוב, אני ככה לא הספקתי כלום היום, נפלגתי על הכיוונים הכמעט אקטואליים, או אקטואליים בעצם, לא כמעט. אבל אני חושב שזה, אני חושב שבסופו של דבר, זה כמעט ההשלכות המתבקשות או התמצית של כל הסדרה הזאת שאני מנסה לעשות כאן. הסדרה שאני מנסה לעשות כאן זה בדיוק לנסות ולעשות את הסדר בתוך הבלגן המכוון שמכניסים את כולנו לתוכו בכוונה. בכוונה כדי לא לאפשר לזהות הנוספת הזאת לבצבץ ולהיות נוכחת בשיח. ולכן אני חושב שזה לא, אני לא מתחרט על זה שגם נכנסנו להשלכות האקטואליות. אוקיי.
תודה רבה.
יופי, להתראות.
תודה רבה.